אמר רב חלבו, אמר רב הונה, יש לכם חבר'ה, 25. כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. וכשמת אומרים עליו, אי ענב, אי חסיד, מתלמידיו של אברהם אבינו. ואברהם אבינו מניין לנדה קבע מקום, דכתיב, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. קודם כל, הפשט בסוגיה, מי שקובע מקום לתפילתו, הכוונה היא, יש לו מקום קבוע בבית הכנסת, ודיברנו שיעור הקודם, לא רק בבית הכנסת, לפעמים אדם באופן קבוע מתפלל בביתו, כי אין ביישובו, במקומו בכנסת, אז כתוב בהלכה שגם בבית, אם הוא מתפלל בבית, אז שיהיה לו מקום קבוע בבית. זה לא פעם יתפלל פה, פעם יתפלל שם, אלא כל אחד יהיה לו את המקום הקבוע. אז הוא אומר, אלוקי אברהם בעזרו. צריך להבין מה הפשט אלוקי אברהם. אנחנו אומרים בתפילה ב-18 כל יום, אלוקינו ואלוקי אבותינו. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. נכון או לא? יש כאן איזה דתי במקרה. אני שואל אתכם, אתם ככה נוהגים? מי נוהג להגיד ככה? אתה נוהג להגיד ככה. יפה מאוד, אתם. מה זה? כמה אלוקים יש כאן? אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, ואלוקי יעקב. כמה אלוקים יש כאן? אחד, אבל אתה אומר אלוקי אברהם, אחד. אלוקי יצחק, שניים. אלוקי יעקב כמה? שלוש. אלוקינו כמה זה? ארבע. נכון או לא? הפשט. אני אומר, הפשט כאן. ואתה אומר אחד, למה אתה אומר אחד? למה אחד? לפני זה אמרת שמה ישראל, מה אמרת? השם אלוקינו, השם אחד. עכשיו אתה אומר אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. צריך להבין את זה. הרי זה סותר, הפשט כאן סותר. אם האלוקים הוא באמת אחד, אז איך זה יכול להיות שיש כאן שלושה אלוקים, או ארבעה אלוקים כמו שראינו? אלא בשביל להבין את שזה לא סתירה, לא עומד בסתירה, צריך להבין שכשאומרים אלוקי אברהם, כמו שכאן בסוגיה שלנו, אלוקי אברהם בעזרו, האלוקים של אברהם בעזרו, צריך להבין שכשאומרים אלוקי אברהם, זה האלוקים שהתגלה לאברהם, הוא אותו אלוקים שהתגלה ליצחק, הוא אותו אלוקים שהתגלה ליעקב, הוא אותו אלוקים שלנו, אלוקינו ואלוקי אבותינו, זה אותו אלוקים בדיוק. אז מה ההבדל בכל זאת בין אלוקי אברהם, יצחק ויעקב? אלא אברהם, יצחק ויעקב, כל אחד הוא אישיות בפני עצמו. וכל אחד מהאנשים האלה, המהות האלוקית לא השתנתה כאו זה, אני בדקתי. אלא מה? מכיוון שאברהם אבינו יש לו אישיות ייחודית, שמה שמאפיין את אברהם אבינו, מה שבולט אצל אברהם אבינו, נאמר ככה, זה קוראים לזה מידת החסד. חסד לאברהם. מה שמיוחד ליצחק אבינו, זה מידת הגבורה. פחד יצחק. דין, מידת הדין. זה מאפיין את יצחק. מה שמיוחד ביעקב אבינו, זה קוראים לזה מידת הרחמים, או התפארת, ככה מדברים על מידת התפארת. זה לא שהאלוקים משתנה, אלא אור השם שמתגלה דרך אברהם אבינו, הוא שונה בגלל האדגש של החסד מאור השם שמתגלה אצל יצחק אבינו, ששם מידת הדין היא יותר דומיננטית, יותר קלה. שאלו אותי אם שניהם מחוברים, אברהם ויצחק, וזה דברים נפרדים? לא. באברהם יש גם את מידת הדין, וגם את מידת הרחמים, וביצחק יש מידת החסד, וגם את מידת הרחמים, וביעקב יש גם את שתי המידות האלה, שתיים יושב אוהלים. אלא ההדגשים, הגילויים, ההערות, יותר אצל אברהם במידת החסד, כמו אצלנו. לפעמים האלוקים מתגלה אלינו במידת הדין. מתי הוא מתגלה במידת הדין? אני לא יודע אם קיבלתם מס, איך אומרים, רפורט משוטר. קיבלתם פעם רפורט משוטר כאן מישהו? מי קיבל כאן רפורט משוטר? מידת הדין. אלוקים מתגלה באיזה מידה? איזה מידה? אה? מידת הדין, יפה מאוד. אני לא יודע מישהו פעם הרוויח כאן בפייס משהו. אותו אלוקים? מה אתה אומר? זה אותו אלוקים שהתגלה אליך במידת החסד. יכול לקרוא דבר כזה? זאת אומרת, אין שינוי באלוקות. שינוי בגילויים של המידות של הקדוש ברוך הוא מצידנו. פעם הוא מתגלנו במידה הזאת, פעם במידה הזאת, פעם במידה הזאת, והכל מאלוקים. הכל לטובה, כמו שאומרים. כל דוד רחמנה לתרבית. גם כשזה מידת הדין זה לטובה. אתה רואה את זה, אתה לא רואה את זה, תלוי בשכל שלך. תלוי באישיות שלך, בקליטה שלך את מידת הדין. זה מובן הדבר. כשהוא אומר אלוקי אברהם בעזרו, הוא אומר כאן, אברהם אבינו, מה שבלט אצל אברהם אבינו, זה מידת החסד. חסד לאברהם. אדם טוב לב בצורה יוצאת מגדר רגלי. כל הזמן עושה רק טוב וטוב, מלמד זכות על כל הזמן, אפילו על סדום ועמורה, וכל מה רק מה שיכול. חסד, 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 חסד. אברהם הוא אבי, טוב השם לכל, ורחמה לכל מעשיו, בדרך הזאת זה אפיין את אברהם אבינו. הוא היה טוב לכל, ורחמה והיה על כל אחד ואחד. אז אדם שקובע מקום בתפילתו, הוא אומר, הוא דבק במידה הזו. אז שמספידים אותו, מה זה הספד? בהספד דרך אגב, צריך לדעת, צריך להגיד את האמת. כתוב בחז"ל, גם מופיע בהלכה, שאלה שמספידים בהלוויה, הם צריכים, הם לא צריכים, אסור להם משקר. להגיד באמת מהם התכונות של האדם, בחייה, במה הוא היה? אם הוא היה אדם ענב, ואם הוא היה אדם נדיב, הוא היה קובע עיתים לתורה, הוא איש משפחה נאמן, וכל הדברים להגיד. אבל להתחיל להגיד שהוא היה אדם ענב, בעוד שכולם יודעים שהוא היה גאוותן, זה אסור להגיד. יש הערה חמורה מאוד למי שמספיד ומשקר. בשמיים הדבר הזה. להגיד את האמת. דרך אגב, בזמן שאדם מת, זה השורה התחתונה, זה הסיכום של החיים שלו. זה צריך לדעת. לפעמים אדם כל חייו רודף אחרי כבוד ואחרי ממון ואחרי כל מיני דברים, שהוא מגיע ליום שמספידים אותו, ודרך אגב כל אחד מאיתנו יגיע לרגע הזה. לא כולם מספידים אותם, אבל יש כאלה שמספידים אותם. אז עושים חשבון. אני עד פעם אב לא ראיתי בלוויה שיקום המספיד ויגיד, האדם הזה היה מולטי מיליונר, היה לו רכוש גדול, בתים וכל טוב סלע. לא שלא היה לו. אני אף פעם לא שמעתי. אתם שמעתם פעם דבר כזה? אני לא שמעתי. אם הוא היה אדם עשיר והוא היה נדיב, אמרו, הוא היה מפזר בצדקה, נותן, עוזר לאנשים, עוזר למשפחתו, עוזר לזה. אז אף פעם לא. אז ישאלו אותי מה הוא עשה כל החיים. רדף אחרי ממון. אבל זה לא שורה התחתונה שלך, זה לא סיכום החיים. עכשיו, אם אתה רוצה ללמוד איך לנהל את החיים שלך, תלך להספדים. למה? בהספדים עושים לך את הסיכום האמיתי של החיים. לפי זה תדע איך להיות להתנהל כבן אדם. למה צריך ללכת להספדים? כתוב שאדם ירוץ לשמוע הספדים. לשמוע, פשוט איזה נקודות טובות. אתה לא אהבת הארץ, אהבת המולדת. מידות טובות. אז זה... תמידיו של אברהם אבינו. אדם שקובע עיתים לתורה, אומרים עליו, אי ענב, אי חסיד. אברהם אבינו היה חסיד, אוהב את הבריות. למה, איך זה קשור לקביעות, הנושא הזה של הקביעות? בוא נראה את זה בתוך דברי הרב קוק זצ"ל. כן. אז זה העניין שהוא אומר כאן. בוא נראה. כל הקובע מקום לתפילתי אלוקי אברהם בעזרו. יסוד האמונה שההשגחה העליונה גדולה מאוד על כל הדברים שהם מתייחסים להשלמת הכוח המוסרי שבאדם ולהדריכו בדרך ישרה ונעלה. דיינו, השגחה עליונה. אדם מאמין זה אדם שהוא רואה בעיני נשמתו את ההשגחה האלוקית. אדם מאמין זה לא אדם שרוקד, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין. אתה יכול להגיד מכאן על הודעה חדשה, אני מאמין. אדם מאמין זה אדם שרואה בעיני נשמתו, בראייה הנשמתית, מה שנקרא בלשון המודרנית אינטואיציה, הרגשה פנימית, הכרה פנימית, שהוא מושגח. הוא רואה את ההשגחה האלוקית. הוא רואה את ההשגחה האלוקית, דיברנו על זה של הארת פנים והסתר פנים, והוא רואה גם אדם כזה, אם הוא זוכה, והוא זוכה לייחד, לייחד, זה נקרא, שהוא רואה שבאמת הכל זה רצון הטוב של הקדוש ברוך הוא. גם הסתר הפנים זה רצון טוב של הקדוש ברוך הוא. הוא רואה בכל דבר את הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא. הוא רואה איך שהקדוש ברוך הוא מנהל אותו בהתאם להתנהגות שלו. אם הוא בסדר, הוא רואה את הסדר. אם הוא לא בסדר, הוא רואה את התוהו ובוהו. הוא חש בזה, הוא רואה את הדברים. בעיני נשמתו. כן, בבקשה.
בעצם האדם הזה שרואה את בעיני נשמתו, זה בגלל שהוא
ענה
וחסיד, זה בגלל התורה שיש פה, כי
השגחה
של כולם.
כן, ודאי, השגחה, ראיית ההשגחה, היא משתנה בהתאם לזכות האדם, הזכות תארת האדם. זה לאו דווקא אדם שלמד תורה, יכול להיות גם אדם שלמד תורה. ישנם אדם, אנשים תאורים, אנשים בעלי מצפון, בעלי מוסר, בעלי זה. יש אדם שהוא לא יכול לשקר. לא יכול לשקר, לא בגלל שהוא דתי. אלא בגלל אלוקים עשה את האדם ישר. הוא עשה אותו ככה. הישרות הזאת, בגלל עצמו קודם כל, בגלל משפחתו, בגלל סביבתו, בגלל החינוך, והרבה דברים, הוא שומר על ישרות פנימית כל הזמן. אדם כזה פתאום שיקר. נכשל. אין אדם שלא נכשל. אין עומדים על דברי תורה, אלא אם כן נכשלים בהם, ככה כתוב. אז הוא רואה את ההשגחה, הוא לא אומר אלוקים, הוא לא אומר מילים גדולות, או דברים כאלה. אבל אותו יום שהוא שיקר, הוא בדיקי, בדיכאון. אדם הזה, הוא אומר, אני רואה שנשמתי כרגע לא מוארת, אלא אדרבה, ענן על הנשמה שלי. חושך לי. למה? שיקרתי. זה לא, זה אותה תארה, אותה זכות שהייתי, כשהייתי אדם כנה ואדם אמיתי, היא פתאום עשה איתי חסד הקדוש ברוך הוא, נתן לי דקירה, או נתן לי אגרוף. אמר, חביבי, שיקרת. עכשיו, תלוי באדם. יש אדם שכשהוא מרגיש שיש לו הסתר פנים, והוא מרגיש שהוא לא בסדר, יש לו מצפון ודברים כאלה, מה הוא עושה? ואין לו מצב רוח כתוצאה מזה, מה הוא אומר? זה דבר ראשון, אבל לפני זה אומר, תודה רבה שאני מרגיש שאני לא בסדר, שאני עדין. עשית איתי חסד הקדוש ברוך הוא, הערת את תשומת ליבי על ידי שאני לא בסדר. ויש אדם שהוא, אדם, שהוא לא פחות, הוא לא אישיות גדולה, מה שנקרא קטנות מוחין, שהוא מתחיל לחוס על כל העולם. ולהאשים את כל העולם. היחיד שלא אשם מזה, הוא בעצמו. כמו ילד קטן. יכול להיות דבר כזה. אז פתאום הוא רואה את ההשגחה. זה מה שהוא אומר. יסוד האמונה זה ראיית ההשגחה. לראות שהוא מושגח. דהיינו שמישהו צופה עליו, רואה אותו, וגומל לו כגמולו. בצורה כזאת או אחרת. אבל גם כשהוא גומל לו מידת הדין, זה לטובה. ולא לרע. למה המשל דומה? לאדם שיש לו כאב שיניים. כאב שיניים זה טוב או לא טוב? מה אתם אומרים? מי אמר לא טוב? יש לך כאב שיניים, מסכן. תגיד תודה רבה לכאב. אם לא היה כואב, אתה יודע מה קורה, היו קרים לך את השן. לפחות יש לך סיכוי לתקן אותה. ויותר מזה, מתי אתה הולך לרופא שיניים? בקרוב. אתה תגיד לרופא שיניים, חביבי, תטפל לי בשן, והוא יעשה לך קצת כואב. בסוף תגיד לו, תודה רבה, יישר כוח, כמה זה עולה, בוא תטפל לי גם בשן השנייה. אבל כאב לך. הכאב זה איתות על בעיה בשן. אם זה כבר לא כואב, חביבי, השן מתה. רשעים, כך אומרים חז"ל, בחייהם קרויים מתים. מי זה הרשעים? שהם לא מרגישים שהם רעים. יש כאלה אנשים מחוספסים, גסי רוח, אין להם עדינות ולא אצילות ולא שום דבר. הם יכולים להיות אלימים בפה שלהם, אלימות מילולית או אלימות פיזית, לא משנה. ואתה אומר להם, מה אתה עושה? הוא לא מרגיש בכלל. הוא מת מבחינה הפנימיות שלו, מבחינת הרגע שלו. הוא לא רואה את ההשגחה. הוא לא מרגיש בהשגחה. אין אלוקים בקרב ליבו, ככה נאמר. זה מובן הדבר. אז האמונה, הוא אומר, זה לא עניין של מילה. כגודל הזיכוך של האדם, כגודל שהוא רואה את ההשגחה שיש עליו מהשמיים, ככה גם גדולה אמונתו. ויותר מזה, האמונה גם תלויה בהתנהגות, הוא יודע, כמו אברהם אבינו. שאברהם אבינו הראשון, דיברנו על זה פעם שעברה, אמר את השם אדנות, שאתה אדון שלי, ריבונו של עולם, ואני עבד שלך, ואני עושה את רצונך. זה העניין של אמונה. זה מובן הדבר. ואיך זה קשור לקביעות? בואו נראה בהמשך. והנה, כאשר אל השלמות השכלית, צריך האדם מאוד שיהיה גם כוח המדמה שלו שלם ונבר. נבר, אם נבר תתבר, יש ביטוי כזה, אם יקש תתעקש וכו'. אז ראיתי במפרשים, זה מופיע בשמואל, הם אומרים נבר זה מלשון לברר, בירור, מלשון בירור. אם נבר תתבר, זאת אומרת, אם אדם שמדבר בבירור, בדברים ברורים, דבר איתו גם, איך אומרים, ברחל ביתך הקטנה, בצורה ברורה. אם אדם יקש, יתנהג איתו בהיקשות. כל אחד לפי, אם טלטל כזה, תתפתל איתו גם. אל תהיה, במילים אחרות, אל תהיה נאיבי. אתה, בהתייחסתך לאנשים, תראה איזה מי הטיפוס. אז אם הוא נבר, דהיינו אדם ברור ובהיר וכל זה, דבר איתו בבהירות, באותו, אנחנו אומרים, בגובה העיניים שלו, שלה. זה הכלל שם בדברים. אז גם כאן הוא אומר, בשביל שהשכל יהיה שכל טוב, כמו שאומרים, צריך גם דמיון טוב. יש לאדם, דיברנו על זה כמה שיעורים, ארבעה כוחות עיקריים בפנימיותו. השכל, הרגש, הרצון והדמיון. אלה הם ארבעת הכוחות שנמצאים בכל אחד ואחד מאיתם. שכל, רגש, רצון ודמיון. ושלושת הכוחות האלה הם קשורים אחד בשני. אדם שהוא רק שכלי, בלי רגש, תשלחו לי, זה חיסרון גדול. אדם שיש לו רק שכל ואין לו לב, כמו שאומרים, אין לו רגש. אדם שרק רגש בלי שכל, מסכן. כי אדם שיש לו רק רגש בלי שכל, הוא אדם שהוא לא יציב. אדם שכל הזמן חי לפי מצבי רוח, קוראים לזה יויו. אתם יודעים מה זה יויו? יש משחק יויו. הוא עולה ויורד לפי מצבי רוח כל הזמן. למה הוא רק שני? על כל דבר הוא מתראה. איפה השכל שלך? תבלון את עצמך, את העליות והירידות האלה. כי רגש מטבעו הוא משתנה. זה טבע של רגש. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. האהבה זה רגש. זה רגש שעולה ויורד, כמו לאהבה. כל הזמן, זה לא דבר סטטי. שכל זה דבר סטטי, זה דבר קבוע. כמה זה שניים ועוד אחד, מי יודע? אתם לא יודעים. מה אתם שותקים? תמיד זה שלוש... לא, ארבע, סליחה, טעיתי. כמה זה? כמה?
שניים ועוד אחד?
כן. שלוש? אני רואה שהוא יודע, יפה מאוד. תמיד זה אותו דבר. זה לא משתנה. סתם, אני אומר כמה מבחינה שכלית. השכל דברים קבועים, הרגש זה דבר, צריך גם את זה וגם את זה, אבל לא פחות מזה, הדמיון. אדם בלי דמיון הוא לא יצירתי. אדם בלי דמיון לא יכול להסתכל קדימה אל העתיד, הוא לא יכול לדמות לעצמו את העתיד. אדם בלי דמיון, בכלל המילה אדם ואדמה ואדמה, אותו שורש. ביד הנביאים, אדמה. הדמיון זה דבר מרכזי בחיי האדם. אתה לא יכול שום דבר לעשות כמעט בחייך, אם אתה לא מפעיל את כוח הדמיון שלך. בוודאי ובוודאי לגבי העתיד שלך. אתה צריך להסתכל קדימה, לדמות לעצמך, לאן אתה הולך, לאן תגיע, כל הדברים. אתה רוצה ליצור משהו, אתה לא יכול ליצור בלי שכוח הדמיון פועל בתוכך. אז צריך גם את הדמיון וגם את השכל, זה שתי הקצוות שלנו. גם את זה וגם את זה. הוא אומר שקביעות המקום, זה משפיע מאוד על הדמיון של האדם. קביעות המקום. אדם קבוע, הדמיונות שלו יותר בריאים. אדם שהוא לא קבוע, שהוא נזיל כזה, הדמיונות שלו מאוד, יכולים להיות מאוד פרועים, נאמר ככה. יכול להיות שהיום, למשל, הנטייה של האנשים לאקשן, ללכת, אני יודע, לחוץ לארץ, לראות פה, לראות שם. והנטייה הזאת, ואין קביעות. ואתה, איך אומרים, תרמילאי כזה, הולך לפה, הולך לשם. זה בגלל שכוח הדמיון הוא כל כך חזק, כל כך רוצים, הדמיון תלוי בחושים, בכל הדברים האלה. אבל אם אתה עומד 40 שנה באותו מקום, יש לך דמיון מסודר, דמיון קבוע, ולא דמיון פרוע, נאמר ככה. זה מה שהוא רוצה לומר. אדם כשהוא קבוע, הדמיון שלו יותר בהיר, יותר צלול, יותר... מה שאין כן, שהוא לא קבוע. כן. אתה יכול לדמות, למשל, את מעמד הר סיני. אתה דימית פעם את מעמד הר סיני? יצא לך פעם דמות? מתי? בתוך כדי טיול אופניים? או טיול ב... ב, ב, ב אני לא יודע איפה עשית את זה.
תפילה, אבל... מה?
אתה דמיון, אתה יושב... גם יכול להיות, נכון. גם יכול להיות. אתה בבית הכנסת. אתה אומר פרשת העקדה. ולא רק אתה אומר פרשת העקדה. אתה מדמה לעצמך את פרשת העקדה. כתוב ב... שאומרים את שירת הים, כל יום אתה אומר את שירת הים בפסוקי דזמרה. אז כתוב בהלכה שיגיד את זה בשמחה וידמה לעצמו כאילו הוא ברגע זה נמצא במעמד קריאת ים סוף. אז עכשיו נניח שאתה ירא שמיים. כל פעם שאתה אומר שירת הים, אתה עוצם את העיניים, ואתה אומר, הנה, אני רואה את ההצלה הגדולה של עם ישראל. איזה שמחה, אפילו אני רואה את מרים שם מרחוק עם התופים. איזה שמחה. הוא אומר, להגיד את זה בשמחה, את הדבר. יש 10 זכירות שאדם צריך לזכור כל יום. לזכור אותה, איך הוא יכול לזכור אותה? הוא צריך להפליא את כוח הדמיון. מעמד הר סיני, קריאת ים סוף, כל מה שהיה איתנו, ולדמות את זה, כאילו אתה עכשיו נוכח באותם אירועים מופלאים של גילוי השם בעצם. גילוי השם דרך אותם אירועים שבאמת התגלה לעיני כל, לעיני האומה כולה התגלה, לעיני העולם כולה יש דברים שהתגלו לעיני. זה אתה מבין? אתה קבוע. ואותם מראות נפלאים בדמיונך כמובן. זה דברים אמיתיים, זה לא דברים לא אמיתיים. זה כמו, אני אתן דוגמה, האדם יש לו איזה אירוע מרגש בחייו, יום הולדת, התחתן. פעם צריך לברך את החתן והאכלה, זה להגיד להם את זה כאן. שהשמחה הזאת שעכשיו אתם שמחים תלווה אתכם כל החיים, מתחת לחופה. זה טוב או לא טוב? מה אתם אומרים? זה טוב, עכשיו. אחרי 50 שנה, פתאום החתן והכלה נזכרים בחתונה. פי, את זוכרת איזה שמחה הייתה בחתונה שלנו אז. בוא נשמח אותו דבר. מה אתם אומרים? זה טוב או לא טוב?
מצוין.
מצוין. מדברים על אלפי שנים. מחוברים לאירועים הכי דרמטיים, הכי חשובים, בהיסטוריה של העם היהודי ושל האנושות כולה. אתה מחובר בדמיונות האלה. אבל אם אתה אדם שכלתני, ואתה מתחיל להגיד, מי אמר שזה היה ככה, או זה היה ככה, או התחיל מכל ה... אין לך, אתה לא מדמה לעצמך את אותם דברים מופלאים שהם עומדים ביסוד החיים שלנו בעצם. אז זה חיסרון. זה מה שאומר כאן. הקביעות. קביעות המקום. קביעות המקום. קביעות התפילה. פעם אני זוכר בשעתו שאלתי חברים שלי עוד שאני הייתי בתחילה דרכי. לא הייתי בתחילה דרכי, הייתי בצבא, אני זוכר. פעם שאלתי את החבר'ה שלי, חבר'ה דתיים שהייתי שרתם ביחד. תגיד לי, איך אתם מתפלים כל יום אותו דבר? זה לא משעמם אתכם? כל הזמן אותו דבר, זה ממש משעמם. אני לא ידעתי מה זה תפילה, אבל ככה נראה לי על פניו. כל החיים, כמו איזה תקליט שחוק, חוזרים בדיוק על אותן דברים. יש כאן דתיים במקרה משהו? זה לא משעמם אתכם? תגיד לי, אני שואל אתכם. משעמם או לא? את האמת. למה? אין דמיון. יש רק שכל. אבל אם אתה חי את ה... אתה אומר מזמורי דוד המלך. בפסוקי דזמרה אומרים את תהילים. דמה לעצמך שאתה דוד המלך. איך אומרים? הדברים, כל מילה ומילה, כל פסוקי דזמרה האלה, זה לא רק דוד המלך אומר, אלא אתה המשך לדוד המלך. אתה בשורש, הוא ואתה זה אותו עניין בעצם. ודוד המלך לא התכוון למישהו אחר, התכוון אלינו בעצם, לדורות שיבואו אחריו, לא רק אל עצמו. ואתה מזדהה איתו. זה כמו שאדם קורא ספר, ובספר, אני לא יודע, אני צריך לקרוא ספר טוב. לפעמים אתה כל כך מזדהה עם הגיבור, שלכמה ימים אחרי זה נדמה לך שאתה בעצמך הגיבור. זוכר בנאורה, היה, קראו לו, איך קראו לו, אני לא זוכר, תראו מה זה, זקנתי. היה קובוי כזה, לא זוכר. מה? היה, לא זוכר, זה דמות של קובוי, אין קוראים עליה, למערב הפרוע, כל זה. איך? ביל קארטר, אני רואה שאתה... אז בתור ילדים היינו קוראים את הספר, בולים את הספרים האלה, ואחר כך הולכים, הולכים ברחוב ככה. מה קרה לך? אני ביל קארטר. לא, ילדים, הדמיון שלהם כל כך חזק, שלפעמים הם נדמה להם שהם הגיבור. או שאחד יוצא מאיזה סרט... מרשים או משהו כזה, נדמה לו שהוא לא פחות ולא יותר, הגיבור של הסרט. שלושה ימים אחרי זה הוא הולך, מבסוט, עושה תנועות בדיוק מה הוא וזה, הוא לא מרגיש בזה, כל כך מזדהה איתו, כל כך מדמה שהוא והוא וזה אותו דבר. זה נקרא דמיון, זה מובן. אז הוא אומר, קביעות המקום, קביעות התפילה, קביעות הדברים האלה, זה מוציא אותנו מהעולם שרק שכל, לעולם של דמיון, אבל דמיון מסודר, בריא, אמיתי, מחבר אותנו לאירועים היותר משמעותיים בחיי האומה, בחיי, אני חלק מהאומה, אני לא נפרד מהאומה הזאת, בשורשים שלנו, חיי האנושות גם, זה מובן הדבר, זה אברהם אבינו, בוא נראה את זה בתוך. והנה, כאשר לשלמות השכלית, צריך האדם מאוד שיהיה גם כוח המדמה שלו שלם ונבר. נבר אמרנו ברור, כן? על כן ההשגחה, השגחת השם מתברר גדולה גם כן על כל הדברים שגורמים להיות משלימים את הכוח המדמה שבאדם, באופן שהכוח המדמה הזה יעזרו אל המעשים הטובים ומידות הטובות. כל מה שאנחנו סופגים בבית הכנסת, בתפילה, בתכנים של התפילה, זה מיישר אותנו. ועושה אותנו אנשים יותר טובים. ובאשר להשלמת כוח המדמה, מועילה מאוד קביעות המקום לתפילה. קביעות המקום לתפילה זה מועיל מאוד לכוח המדמה החיובי. כי כמו שמישהו כאן העיר, יש גם מה שכוח מדמה שלילי, מה שנקרא בלשון שלנו פנטזיות, דמיונות, שאדם חי בהזיות. יש גם תופעות כאלה, צריך מאוד להיזהר. מצד אחד הדמיון זה הדבר הנפלא ביותר, כוח הנבואה והדמיון, רוח הקודש בא מהדמיון, הדברים האלה, עם השכל כמובן. אבל יכול להיות שהאדם לא יחיה במציאות, יחיה בהזיות, בדמיונות. צריך להיזהר מהדברים האלה. הקביעות, הוא אומר, הקביעות בבית הכנסת, בתפילה, הדברים האלה עוזרים לכוח הדמיון וגם מיישר את האדם. וקדושת המקום, שהמקום שאתה נמצא בו, דהיינו בית הכנסת, פועלת לקדש רגשותיו. סתם, אדם שאני לא מדבר על זה, אדם רגיל, נכנס לבית הכנסת, הוא כבר משנה את ההתנהגות שלו. אפילו שהוא לא דתי. נכנס לבית הכנסת, חל עליו איזשהו שינוי. הוא לא יכול להתנהג באופן פשוט בכנסת כמו שהוא מתנהג ברחוב. אם הוא צעק ברחוב, הוא לא יצעק בבית הכנסת. אם הוא יתנהג בצורה לא הגונה, הוא אומר, בית כנסת זה מקום מחייב כזה. אז זה כדוגמה. המקום גורם. המקום, הכוונה היא לקדוש ברוך הוא. אבל כאן הוא אומר, המקום, אם המקום הוא קדוש, המקום הקדוש הזה, הוא משפיע על המציאות הפנימית שלך, הדמיונית שלך, המידותית שלך, ההתנהגותית שלך. אז זה האדם שהוא קבוע בבית הכנסת. על כן, השגחת השם התברך על זה ביותר, שקבוע, כן, להצליחו לתכלית זו. ומי שמרגיל עצמו להבין זה, הוא לא יתחכם יותר מדי. מה זאת אומרת יתחכם יותר מדי? לפעמים אדם מתוך שהוא כל כך חכם, הוא מאבד את האמונה שלו. הוא כל הזמן בספקות, בספקנות ודברים מהסוג הזה. אני אתן דוגמה לזה שכמשל, זה קיצוני קצת, אבל זה ימחיש את הרעיון. מישהו היה פעם מחנה יהודה כאן? אתם מכירים את מחנה? אתה לא ירושלמי. אתה היית מחנה יהודה. אלה בעלי הבסטות, אתה מכיר אותם? כן, בעלי הבסטות. תיגש לאחד, תעשה ניסיון, תיגש בכל סוף שבוע למחנה יהודה. ישאל איזה בעל בסטה אחד, אם הוא מאמין באלוקים. שאל אותו. תיגש, מעניין אותי את תגובו. מה הוא יגיד לך? אני? אחר כך זה כבניות, ישבור לך על הראש. בטח שאני מאמין. מה זה, אני לא מאמין? ודאי שאני מאמין באלוקים. מה זאת אומרת? תתחיל להגיד לו, מה זאת אומרת מאמין באלוקים? מה זאת אומרת? תראה, אם אני גונב על העגבניות, מקבל את מס הכנסה בערב. מה אתה חושב? הוא בריא באינטואיציה שלו. אם אני לא בסדר במשהו, אם הוא ישר, יש כאלה, אני בסדר. אבל אני חושב, הוא ישר, הוא רגון. אם הוא הרגיש שהוא... הוא שיקר על המשקל או משהו כזה, ומיד הוא יגיד, תשמע, אלוקים עושה איתי חשבון כזה או אחר. הוא בריא. עכשיו, תלך עם הבן הבסטה הזה, שלח אותו לחצי שנה לאוניברסיטה ללמוד יהדות, שיטות שונות באמונה, מבחינה שכלית, שיטת הרמב״ם, שיטת רס"ג, שיטת זה, שיטת ההוא. שיטת הזה, שיטת הזה. אחרי חצי שנה, תיפגש עם אותו בעל בסטה, תשאל אותו, תגיד לי, אתה מאמין באלוקים? אני אגיד לך את האמת, שאלה איזה שיטה. פתאום האמונה נכנסה רק דרך השכל, לא יודע, דרך הרגש הבריא, הפשוט. פתאום הוא יהיה מבולבל. אני מקווה שמכון מאיר זה לא קורה דבר כזה. אדם פשוט ביותר, כל כך יש לו אמונה, כל כך טבעית, פשוטה, שיש השגחה אלוקית, שהכל לטובה. אני זוכר פעם, הייתי בבית חולים, הייתי צריך כאן איזה שינה של טיפול נמרץ, לבקר מישהו. יוצאת אימא של אחת שהשתחה שם בטיפול נמרץ, אישה מרוקאית, זקנה, אומרת, ברוך השם, ברוך השם. ברוך השם. מה, מה, מה אתה אומר ברוך השם? אתה יודע, הכל מאלוקים, הכל לטובה. ברוך השם, ברוך השם. היא לא למדה באוניברסיטה. האמונה אצלה כל כך חזקה, כל כך פשוטה, כל כך טבעית. השכל לא בלבלה את האמונה, נאמר. זה מה שהרב אומר. אם יש יותר מדי מפעילים את השכל, מאבדים את האמונה הפשוטה, הטבעית, שיתקיים אצל כל אדם. בוא נראה את זה בתוך. על כן, השגחת השם יתברך על זה ביותר להצליחו בתכלית זו, זה שקבוע במקום. ומי שמרגיל עצמו להבין זה, הוא לא יתחכם יותר מדי, ותהיה חוכמתו מסייתו תמיד למעשים טובים ומידות טובות. ולא יהיה יותר מדי, מה שנקרא בפילוסופיות, במחשבות, כאלה ואחרות. של... מדוע? כי אדם כזה ידקדק הרבה במעשיו במידותיו. לא במחשבות, אלא במעשים טובים, במידות טובות. ביודו שמהם, מהמעשים הטובים, לא מהפילוסופיה, לא מהמחשבות, לא מהחקירות השכליות, הוא יגלה את אלוקים. איך הוא יגלה את אלוקים? מידות טובות, מעשים טובים, יחסי אנוש טובים. מזה הוא רואה את ההשגחה האלוקית. כי ידקדק הרבה במעשיו ומידותיו, ביודו שמהם מהמעשים הטובים והמידות הטובות, תוצאות גדולות להשלמת כוח המדמה. זה לכן הכוח המדמה, כן, שהוא מקרב אותנו לאלוקים, הוא בא כתוצאה מהמציאות המעשית שלנו, שהוא הכוח הפועל בקרוב על המון המעשים והרגשות שבאדם. על כן, כשמת אומרים עליו, על אדם כזה שהוא קבוע במקומו, שקביעות המקום זה מעשה חשוב מאוד, מעשה טוב מאוד, ומשפיע על הדמיון שלו. אי חסיד, אי עניו, מתלמידיו של אברהם אבינו. ובאמת זהו יסוד החסידות והענבה, שלא ללכת בגדולות. יסוד הענבה זה לא לחשוב שאתה חשוב. זה יסוד האמונה. אדם שמחשיב את עצמו לחכם, לחוכמולוג, או למשהו וכולי, זה הגאווה, זה יסוד הגאווה. כמה אומר בעל מסילת ישרים. זאת אומרת, מי זה הגאוותן? מה היא גדר הגאווה? אדם שמחשיב את עצמו בעיני עצמו. זה נקרא הגאוותן. והאדם שלא מחשיב את עצמו בעיני עצמו, כי הוא יותר טוב מאחרים, כלפי אחרים, זה יסוד הענבה. ובאמת זהו יסוד החסידות והענבה, שלא ללכת בגדולות. ושלא לזלזל בכל דבר מוסרי אשר על פי השכל המופשט אין לו מקום כל כך. כי בשכל המופשט אתה שם בעולמות עליונים. ואם אתה בשכל המופשט, איך אומרים, פרופסור מפוזר, אתה לא מתעסק כאילו במעשים, בפרטים, בדברים שאתה צריך להתנהג ביומיום, ביחסי אנוש, בכל הדברים האלה. אז זה פוגם בדמיון שלך. כי צריך לדעת, כי לא על השכל המופשט בלבדו יחיה האדם. לא שלא צריך את השכל המופשט. ודאי שצריך שכל מופשט. אבל לדעת שהאמונה וראיית ההשגחה שלה, של הקדוש ברוך הוא עלינו, היא לא רק השכל המופשט. היא האדרבה, הדמיון. והדמיון הצלול והברור שבא כתוצאה ממעשים טובים וממידות טובות. לא על השכל המופשט בלבדו יחיה האדם חיים אמיתיים. כי אם על פי המעשים הטובים, האדם נמדד לא על ידי המחשבות שלו, אלא על ידי ההתנהגות שלו, על ידי המעשים שלו. גם כלפי עצמו, גם כלפי הזולת. שהרבה גורם להם הכוח המדמה המסייר כשהוא הולך מישרים. על כן יהיה ירא השם וחרד על דברו, ואברהם אבינו עליו השלום, ביטל את שכמו גם כן, איפה הוא ביטל את השכל שלו? העקדה. שיא ביטול השכל הרציונלי, ההגיוני, בא לידי ביטוי בעקדה. למה? אין לך דבר יותר הגיוני מאשר שהאבא אוהב את בנו. ודאי שהוא לא רוצה לשחוט את בנו. דבר הגיוני או לא הגיוני? אז הוא אומר, אני ריבונו של עולם, אני עושה רק את רצונך. אני מבטל את רצוני מול רצונך. זה דבר כביכול לא הגיוני. כן, בבקשה.
הרב, הרב שלי חלש. הוא אומר פה הרב, שאמונה פשוטה. הגמרא, כמה שהיא אמיתית, היא אמת מוחלטת לשם שמיים, ויש שם מחלוקות לשם שמיים, אבל היא התפלספות.
יש?
זה התפלספות.
זה בירור האמת. יש, אבל יש הבדל בין פילוסופיה ובין בירור האמת שבגמרא. זה הבדל של שני דברים לגמרי שונים.
מה שאני רוצה לשאול, הרי מה שצריך זה לעשות מעשים טובים, מצוות לשם שמיים. מצוות ומעשים טובים לשם שמיים, מה זה שצריך לעשות? אבל הגמרא זה לשם שמיים, אבל זה הרבה, מה שאני שמעתי, זה
התפלספות. לכן אני אומר, אתה צודק שמי שרואה איך שנוסעים ונותנים, שני תלמידי חכמים מדברים ומתווכחים וכל ביניהם, כאילו כביכול הם מפעילים את האינטליגנציה שלהם, נאמר, את המחשבות שלהם, זה טוען ככה, זה טוען ככה, זה טוען ככה. אבל זה רק דבר חיצוני, כשאתה רואה את המסע ומתן ביניהם, את
הדבר. אולי גם לא המחשבות שלהם, כי המחשבות
שלהם. אבל אני רוצה להסביר את הדבר. האדם שלומד תורה, המקור של התורה הוא באלוקים. מתחיל משם. האדם שלומד תורה בעצם מציב לעצמו אתגר. הוא אומר, אני רוצה לדעת את האמת. אני רוצה להבין את הנקרא. כתוב כאן, ממתי קוראים שמע בערבין? אני רוצה להבין מה זה ממתי קוראים שמע בערבין. הוא מפעיל את הכוח השכלי שלו, ומתחיל להתווכח עם החבר שלו. כשהוא אומר לו איזה שטות, הוא מתחיל לצוק עליו. הוא אומר לו, אני רוצה, תסביר לי, בשכל ישר בכל הדברים האלה. אבל כל הבירור הזה נעשה, שהבירור הזה נעשה על איזשהו נתון אלוקי, על התורה, כן. וגם הדיון בגמרא, זה המשנה, הגמרא שמתחילה לדון, מה זה העניין של קריאת שמע בכלל? מה המקור לקריאת שמע בכלל? מאיפה זה בא קריאת שמע? כן? בהמשך הסוגיה. כל זה זה בהקשר לתורה. מה זה תורה? צריך להם. תורה זה ירידה מהשמיים. זה דבר השם בא אלינו מאלוקים. זה נקרא תורה. אתה מפעיל את השכל שלך, וצריך להפעיל את השכל שלך, אבל כל זה אתה מעוגן, שהמקור הנושא שאתה עוסק בו, הוא פרונטלי מאלוקים, זה ממש פרונטלי, פרונטלי ישירות מאלוקים, תורה מן השמיים, לא יודע אם שמעת פעם על את הביטוי הזה, תורה, לא שמעת, תורה מאלוקים, תורה מזה, אשר נתן לנו תורת אמת, נתן, הוא נתן לנו תורה הזה. אז לכן העיסוק בתורה, אתה בעצם עוסק בבירור הרצון האלוקי, שהרצון האלוקי ירד אלינו, גנז את עצמו בתוך האותיות האלה שנקראות תורה. ואתה מנסה לגלות את הרצון האלוקי, את האמת האלוקית, תקרא לזה איך אתה רוצה, את האור האלוקי, בתוך האותיות האלה שאלוקים נתן. זה דבר פלאי, זה דבר משונה, איך זה יכול להיות שהאין סוף הזה, הדבר האלוקי הזה, הבלתי נשפץ הזה, מה, אתה רוצה להגיד לי שהוא נתן את האותיות האלה? אני שואל אותך, איך אתה יודע? זה מסורת, שמעת על הדבר הזה. פילוסוף ואחר, הוא מפעיל את השכל, בדיוק, אותו שכל, לא שכל. אבל הכל לא מתחיל מעניין אלוקי, אלא מעניין אנושי. הוא רוצה לברר, אז הוא הלך ובירר וחקר ופלפל וכל הדברים האלה, אבל זה באיזשהו מקום זה מגיע רק לרובד האנושי. בלי חיבור ישיר, עקיף הכל מאלוקי, אבל בלי חיבור, העיסוק עצמו בדבר האנושי. הכל יחסי. יכול להיות שאתה באיזשהו שלב ביררת לעצמך מבחינה אינטלקטואלית מחשבתית, הגעת למסקנה אחת, ואחרי זמן קצר או אחרי זמן ארוך תגיע למסקנה הפוכה בדיוק. ולא רק הפוכה מבחינה אינטליגנטית, ההתנהגותית. כל הזמן חשבת לעצמך שאני יודע, לגנוב ולשדוד זה דבר טוב. חשבת ככה, נכון? יכול להיות.
אתה שואל אותי?
כן. יש כאלה אנשים, לא פעם אני שומע אנשים, תשמע, אומרים לי דוגרי, אם אתה חי, אתה חי באלמד שיקרה, כולם שקרים, כולם גנבים, אם אתה לא תגנוב, לא פעם אני שומע, תלך לחנות ההיא, תראה, הסוחר הזה הוא גנב, אל תוותר לו, אתה תגנוב ממנו, הוא יגנוב, עולם של גנבים, עולם של רב, יכול להיות דבר כזה? אחרי זה באת למכון מאיר ושינית את דעתך ואתה אומר, אנשים לא כולם גנבים וצריך להיות בן אדם טוב וצריך להיות בן אדם ישר וכל זה, יכול להיות?
הכל יכול להיות
הכל יכול להיות, כמו שאתה שומע אתה לא אוכל באמת של אלוקים אתה אוכל באמת שלך, שהיום אתה חושב ככה מחר חלק גדול מהמדע בנוי על תזות ואנטי תזות שקובעים דברים, לפעמים חוקים ממש. בא איינשטיין כזה, וכל האקסיומות וכל הדעות, וכל, פתאום הכל התהפך מקצה לקצה. זה נקרא חוכמה אנושית. וזה הפילוסופיה. ואנחנו מדברים על חוכמה אלוקית, שמקורה באלוקים, לא מקורה בהבנה של... לכן זה נראה דומה, אבל זה שונה לחלוטין מה... העיסוק בתורה והעיסוק בפילוסופיה. אתה מבין?
אני מבין לא לגמרי, אבל כי לא התכוונתי להתעסקות בגמרא מתוך הספר, יכול להביא למצב, אני לא התעסקתי בגמרא, אבל אני לא מתעסק.
אם אין לך יראת שמיים.
יכול להביא לידי מצב שתתעסק רק בשכל,
אתה צודק.
זה בטוח.
אתה צודק מאוד.
אבל אם אתה מתעסק רק בשכל, אתה הופך להיות כמו אותו... פילוסוף
אתה צודק מאוד, באמת חז"ל אומרים יש ספר בשם נפש החיים שהוא אומר שיהיה כאלה שעוסקים מה שנקרא בפלפול פלפול זה השכם פלפלים אז הוא אומר שהפלפול העיסוק ביתר בפלפול יכול לגרום לכך שאדם באמת יאבד את את המידות ואת התיקון והאדרבה, הנצחנות ומי אני נמצא כל הדברים האלה הם יהיו כאילו הדבר העיקרי והדברים האמיתיים של בירור האמת הם יהיו רחוקים מאיתנו אז באמת חז"ל אומרים שיראת השם היא אוצרו אפילו אם תלמד את כל השס ואין בך יראת שמיים אז זה לא שווה שום דבר כי הלימוד זה רק באופן שכלי מבלי שאתה ירא, מה זה יראת שמיים? יראת שמיים זה אדם שמכיר, מבין שההתנהגות שלו קובעת בעולם קובעת בשמיים לא רק המחשבות שלו, אלא גם המידות שלו והמעשים שלו וזה נקרא יראת שמיים יראת שמיים זה אחריות אחריות שבהתנהגות שלך אתה מקרין, אתה משפיע על כל העולם אז לכן אדם שעוסק בתורה ואין בו יראת שמיים אז אדרבה, יכול להיות חילול השם גדול הוא יהיה רק שכלי ולא יהיה מחובר לעולם מוסרי כזה או אחר התנהגותי כזה או אחר ודאי וודאי יישר כוח